אנחנו מתחילים בדרך כלל בשכר ועונש, ואחר כך חיבוט הקבר, אחר כך ארגון נשמות. זה סדר הלימוד. זאת אומרת, אנחנו הולכים לדבר על דברים שהם למעשה אומנם בעליונים, אבל מה זה אומנם? זה בעליונים, אבל הם גורמים לאדם התחזקות גדולה מאוד. וזה בדיוק העניין, שבקבלה צריך למסור נפש לשם, כלומר ממש להשקיע בזה. לכן אנחנו לא נבעוד בשם ולא כלום, ועזרת השם אדם ירגיש שיעור ראשון, שיעור שני, שיעור שלישי, ירגיש לאט לאט איך הוא מתחזק באמונה, איך הוא מתחזק בבריאה, איך הוא מתחזק בעבודת השם. וזה המטרה והתכלית. לכן אמרו הרבה מקובלים, אם היה תלוי בהם היו מושיבים ילדים בני 9 להתחיל ללמוד קבלה, משום שזה למעשה מביא את האדם ליראת חטא, לירת עבוד, להעברה על המידות, לתיקון המידות. ברגע שאני יודע מה הולך להיות איתי אחרי מותי, ודאי ובוודאי שאדם נורמלי מתחיל להיזהר. אם אני מאמין או לא מאמין, זה בדיוק העניין. כלומר, אם אני לומד את הסוד, אני חייב להיות בעל אמונה מלאה בשם. אם יש לנו ספק חד שלום, מי אלה שנופלים בקבלה? מי שיש להם ספק באמונה. מי שיש לו ספק באמונה, יקום וילך. למה? אם יש לך ספק קטן באמונה, זה לא מסתדר לך על הלוגיקה, על הסכר, על ההיגיון. זה לא, כשזה לא יסתדר לך על ההיגיון, משמע זה אומר אתה לא ראוי לגבהות הזאת של התורה. שנית, אתה לא, כי אתה לא, מה זה לא ראוי? אתה כלי שלא מקבל, נקודה. זה שפת הקבלה. כלי שאינו מקבל לא יכול להכיל כלום. בורות נשברים אשר לא יכילו את המים. אם יש כוס ויש בו חור, לא יכיל את המים, המים נשפכים. תורה גם כן, אם אתה לא כלי שראוי לקבל, שאתה אמונה שלך עם לאה, אין צדקים, אין חורים, אין היסוסים, יש לנו בעיה ללמד אותה. ואלה תכנס, אולי לא, לא תכנס, מחילה, מחילה, בוא רשימו, בוא כפר עליך, בוא תכנס, מחילה, למה הוא זאת אומרת, הלימוד הזה הוא באבסולוטיות גמורה באמונת השם ועבודת השם. גמור. מה אנחנו אומרים? אם שמעתם על אנשים שהשתגעו מהקבלה, מה שנקרא השתגעו מהקבלה, זה אלה שהיה בהם ספק באמונה. לכן אמרתי מראש, אדם ידע שאנחנו צריכים פה לדבר על דברים שהם בשמיים. אין צורך בראיות, כי אנחנו יודעים שזה קיים. אין צורך בהבהרות, אין צורך בכלל. להשתדל למעט כמה שאפשר בשאלות, להשתדל להשאיר שאלות נוקרות שעושה לך כך כמו נקר אחרי השיעור. למה? בדרך כלל אני קורא את השאלות שלכם, סליחה שאני אומר, באמת מחילה, אני ממש איש פשוט לגמרי, שלא תבינו ממני דבר לא נכון. אני בדרך כלל רואה את האנשים, הבנתי מה אתה רוצה לשאול, ואני בדרך כלל עונה תוך כדי שאול. מי שמכיר אותי יודע את זה, מי שישב איתי שנים בלימודים האלה יודע את זה בדיוק. מה אני אומר? להתחזק באמונה, זה כל התכלית של העניין הזה. אנחנו לא מנסים להיות מקובלים, ולא מנסים ללמד פה, ללמד אנשים איך להיות מקובלים. לצורך העניין, מי שלומד 15 שנה קבלה, הוא נקרא מקובל. אין בזה רבנות, אין בזה תעודות, אין בזה קשקושים. אם הוא עושה אוקוס פוקוס, זה מצליח, זה ברור, זה ראיה. אם הוא יודע את החומר, יודע את הדברים, יודע את הכוונות והייחודים, זה ראיה. כלומר, זה דרגה של לימוד שלא צריכים, אף אדם לא יכול להסמיך אותך על דבר כזה. זה או שקיבלת או שלא קיבלת, או שהבנת או שלא הבנת, או שאתה כלי מקבל או שלא כלי מקבל, אחד מהשניים. יהיו דברים בהמשך שהם דברים אולי קצת קשה יהיה לאנשים לשמוע, אבל אני אגיד לך משהו מתוך ניסיון שלי. לפני 20 שנה שהתחלתי עם הקבלה, אז אני בהתחלה גם כן נבהלתי, אחר כך הבנתי, רגע, בעצם מה הוא אומר לי? הוא אומר לי מה יקרה איתי עוד מעט. כמה אנשים בעולם יודעים מה יקרה איתם עוד 5 דקות? אף אחד לא יודע, נכון? זה מה שאנחנו אומרים. בקבלה זה לא כך. בקבלה אנחנו כן יודעים לא מה יהיה איתי עוד 5 דקות, אלא מה יהיה איתי אחרי מותי, וזה הכי חשוב. אז אני אדע להתכונן, אני אדע להתארגן. אם אני יוצא למסע, אני אדע איזה דברים לקחת איתי, אני אדע מה להכין לעצמי, אני אדע באיזה תיק להשתמש, באיזה תיק לא להשתמש, אני אדע מה בדרך מותר לי לעשות, מה אסור לי לעשות, ממה להימנע, מה לתקן. בעזרת השם יתברך הקודם ברוך הוא ישרה עליכם את השכינה, ואתם תראו שאתם תרגישו דברים שלא הרגשתם קודם. החיזוק, הלדעת מה לעשות, זה תכלית עבודת השם, שתבינו. אם אדם שעובד השם בכיפה וציצית וזהו, והוא לא יודע מה צריך לעשות כדי לעבוד השם נכון, אז הוא לא יודע לעבוד השם. ולכן הוא בא למעלה, אומרים לו, אדוני, אתה בכלל לא שמע זה מצוות. מה לא שמע זה מצוות? ישבתי עם מגבעת 20-30 שנה. לא שייך בכלל. לכן תשימו לב, כל האנשים שעוסקים בקבלה הם אנשים פשוטים, הם מלובשים פשוט, הם אף פעם לא ילבישו חליפות, אף פעם. אף פעם, אלא אם הוא מחויב מבחינה ייצוגית, אבל לא ילבישו אף פעם. כלומר, אין את הדברים האלה. למה? כי זה מה שמלמד אותנו הקבלה. את הפשטות, את הענבה, את הצניעות, את הוויתור, את השלום, את האחווה, את האהבה, את המתינה. זה סוד הקבלה. וכשאתה יודע להיות כמו שהקודש ברוך הוא, לתת כמו שהוא נותן, אין דבר שעומד בפניך. לא יכול לעמוד דבר בפניך. למה? בואו נדמיין את זה בדמיון כזה. רוב הקבלה הרי זה דמיון. אם לא, אדם אין לו דמיון, הוא לא יבין את הדברים. אם למשל, אנחנו עכשיו נחל זורם. זה התורה, זה תורת הקבלה. נחל זורם. זורם בעוצמה. כל מה שתשימו לו בדרך, הוא יעיף אותו קדימה. אתם מסכימים או לא? כל מה שנשים בדרך, זה יעוף קדימה מכוח הלחץ למים. מכוח ההדת, מכוח המשיכה. ככה זה הקבלה. האדם שלומד לתת, אף פעם אפשר להזיק לו. למה? אם תנסה להכניס אצלו, לא ייכנס. כי הזרם שלו של נתינה, דוחה הכל. זה העניין. לכן, בפתיחה של כל ספרי הקבלה, מתחילים בדרך כלל, נייסד אמונתנו והתחזקותנו לקבל על עצמנו עול עבודתו יתברך שמו, ולא לבעת בקדוש ברוך הוא בכל עידן ועידן חשר, עידן נעמד. מה שאמרו חכמים, עם חסד עשירה ועם משפט עשירה, לכן חשבנו שטוב להסמיך לזה מאמר שמדבר משמח, שכר ועונש, בספרי התנאים המקובלים, האמוראים והזוהר הקדוש ומבטאים בעלי המדרש. עכשיו, אני משתמש לכן אנחנו אומרים ככה, קודם כל מה פירוש שכר ועונש? שכר ברור בפשטות, נכון? גם עונש זה ברור בפשטות, אבל זה לא ברור. על מה אני מקבל שכר, על מה אני לא מקבל שכר. על מה אני אקבל עונש, על מה אני לא אקבל עונש. ככה צריך לחלק את הסוד. כלומר, יש שכר ויש עונש. כאן ברור לי שיש שני תנאים. אחד, על טוב אתה מקבל שכר, על רע אתה מקבל עונש. השאלה, מה אני אקבל שכר ומה אני אקבל עונש. כלומר, איזה שכר יהיה ואיזה עונש יהיה. אם העונש הוא על מעשים הלא טובים, פשוט לי להבין, נכון? לא צריך להיות דוקטור בשביל זה. ואם השכר הוא על מעשים טובים שאני אעשה, גם זה פשוט להבין. אם זה פשוט להבין, בשביל מה אנחנו צריכים ללמוד סוד? עכשיו הבנתם? בערך את הרמה שעל מה אנחנו הולכים ללמוד? כלומר, אם אני רוצה לקבל שכר, אני לא יכול לקבל שכר, אלא אם אני עמל בשביל השכר. אם אני אשב בבית ואני לא אעבוד, לא תהיה לי משכורת. אמת או לא? אם אתה עובד, במה שאתה עובד וכמה זמן שאתה עובד, בהתאם לזה תקבל שכר. זה נקרא כפום צערה אגרה. לפי צער האדם שמצטער על התורה, השכר שלו. כלומר, כמה שאתה יותר נמוך, כמה אתה יותר שפל, כמה אתה יותר סובל, השכר שלך גבוה יותר. כמה שאתה פחות משקיע ומקדיש את עצמך לתורה, ככה השכר שלך פחות. כלומר, עכשיו הבנו ששכר זה לא אבסולוטי. זה לא אני אעשה משהו, תקבל שכר, לא. עכשיו, איך אני אקבל את השכר? באיזה תנאים? גם אם יש לי חבילה של שכר על מעשים טובים. אם אני רוצה לקבל את השכר, יש תנאי אחד. שכל עבודת השם שאנחנו נעשה, זה על מנת שלא לקבל שכר. שימו למה אנחנו אומרים. אם אני עמל בתורה על מנת לקבל שכר, אני לא מקבל שכר. אף על פי שהמעשים שלי שווים שכר. הבנו? עכשיו, במקביל, אם אני עושה עבירות, העבירות האלה מזמינות עונש. כלומר, אני שנסביר בהמשך מה פירוש המילה עונש. כמו שאמרנו, אם אני רוצה לעשות עונש, שימו לב, אני אומר, אני רוצה לעשות עונש, לעשות עבירה סליחה, אני אקבל עונש. הבנו? אם אני לא רוצה לעשות עבירה, אבל נכשלתי בעבירה, אני לא אקבל עונש. מה יהיה? העונש או השכר השלילי, נקרא לזה על פי הקבלה, שאני צריך לקבל, הוא יהיה תלוי. על מה תלוי? אם נכשלת, הקודש ברוך הוא תולה עוונות, ומחכים לך עכשיו. אם לא חזרת, זאת אומרת, אם לא שבת, היא באיזשהו שלב בחיים שלך. אז העבירות האלה שתלויות, הופכות להיות בפועל. זה כמו שנקרא על תנאי. יש לך עכשיו עוון, עשית פשע, יש לך מה שנקרא שנתיים עד תנאי. אם תחזור לעבירה, אתה מפעיל לך את התנאי. כמה תקבל על העבירה השנייה שעשית, שדומה לעבירה הראשונה? 3 שנים. ועוד 2 זה 5 שנים. על חמישיתו יוסף עליו. כלומר, בכל מקרה, אם אדם עושה עבירה אחת, מוחלים לו לרגע, תולים את הארון. מחכים. אם ממשיך לעשות העבירה, שתי ושוב, שתי ושוב, מפעילים את הכל. עד פה הבנו, נכון? עכשיו בואו ניכנס לתוך העניין.